טוב, הקדמה שנייה לספר נפש החיים. הזכרנו את העניין של צורת הישיבה. הספר נפש החיים זה בעצם היצירה השנייה של רב חיים וולוז'ינר. כן, הוא העמיד את צורת הישיבה בישיבה זולוז'ין, והעמיד את הצורה של בן טוירו בספר נפש החיים. מה זה בן טוירו? איך נראה בן טוירו? יש משהו מאוד מיוחד בספר נפש החיים, כי הוא לא מעמיד צורה נמוכה, הוא מעמיד את הצורה הסופית. בסדר? הוא מעמיד, השער הראשון מדבר, כמו שאמרנו, על שם הווי, שם אלוקים, השער השני על שם הווי, השער השלישי על עצמוס המאציל, השער הרביעי על תרא. אבל הוא בעצם מעמיד מהלך, מעמיד דרך, שכך צריך לראות בן תרא שלם, בסדר? בשיא עלייתו. כשמתחילים, כמובן, רב חיים וולוז'ינר עבד עם נערים, כן, עם בחורים צעירים בגילי העשרה, ובכל זאת הוא מעמיד את הדרך העליונה, את הדרך הנכונה. אגב, יש מעניין, רב חיים וולוז'ינר עצמו אמר שהוא חייב הקור הסטוי ולאחיו רב אברום שמחה, אחיו הגדול, שכבר מגיל שמונה שנים הכניס בתוכו, הלשון, קבע בליבו אמונה מחס שונים, שצריך לדעת הכל. בסדר? והוא הכיר טובה לאחיו רב אברום שמחה, שהם כבר מגיל שמונה קבע אמונה בליבו. שצריך לשאוף, להגיע לכל דבר, לא להסתפק במה שאתה יודע, אלא צריך לדעת הכל. עכשיו, שימו לב, כשבן אדם מרגיש שהוא צריך לדעת הכל, והוא ילד בן שמונה, התחושה שהוא מרגיש זה אולי קצת לחץ, אבל סוג של חסר, נכון? תחושת חסר, הוא מרגיש, אני צריך להיות שם, ובפועל אני פה. הפער בין המצוי לרצוי שדיברנו עליו, הלבוש, הבושה, המצפון, זה פער בין המצוי לרצוי. אנשים בדרך כלל מנסים לטשטש את הפער בין הרצוי למצוי. או שהם מוחקים את המצוי וחיים עם הרצוי, או שהם חיים בדמיונות שהם כאילו הם כבר במצוי. הוא כבר, מה פירוש? הוא יודע את הכל, מברוכס עד אוקצין. זו סיסמה מוכרת שבדרך כלל מראה שחוץ משתי השמות האלה אין הרבה ידע חוץ מזה. ומברוכס עד אוקצין הוא יודע. הייתי יום אחד שרב דוב לנדו אמרו לנו שיודעים שס, אז אמר זה פטפוטי ילדים. תביא אחד שיודע בו בכמה כמו שצריך נתחיל לדבר. אחר כך נדבר על הדת, יודעים את כל השס. זאת אומרת, ויש, אבל כן, אז בורחים לדמיונות, כאילו שהוא יודע הכל. והמקום האמיתי שאותו אנחנו רוצים להעמיד, שרב חיים וולוז'ינר עצמו חי, כמו שהוא אומר שהוא חייב הכל לעשות טוב לאחיו רבו שמחה, ושהוא מעמיד בנפש החיים, זה אדם שמודע לעצמו, יודע איפה הוא חי ומה יש לו ומה אין לו, ושואף גבוה מאוד, רוצה להגיע לדרגה גבוהה מאוד. הפער בין המצוי לרצוי, הגאפ הזה שנמצא ביניהם, יוצר תחושה מסוימת של חסר, יוצר חיסורים. אני רוצה להיות שם ואני לא שם, ושם הבן אדם מתמודד. זה לא חייב להיות נעים, זה יכול אפילו להיות כואב, הפער הזה. אבל שם נמצא האבוידה האמיתית של הבן אדם. הזכרנו שבקורבונויס יש את העניין של להתקשר אל הדורות הקודמים, לגבי העניין שבכלל, הכוונה של הדברים, ולא לחיות רק בעשייה החיצונית שלהם, אלא להיות מודעים לכוונה הפנימית של הדברים. וראינו ברמב״ם שהדברים בנויים על להתחבר אל הדור הקודם, ולפנינו ולפניו ולפניו, עד שאודו ממקום קפורוסו היא נברו. ביור הדבורים לכאורה, מבואר במערל, זה בכמה מקומות, זה בגבור אס המחטס, בתפאר אס איין, בחידושי הגודס, בחלק ד' דף צדיק. המערל כותב שהקורבנות זה החזרת העילה אל העלול אל העילה. בסדר? יש עלול ויש עילה. עילת הדבר, סיבת הדבר, הקדוש ברוך הוא היוצר של הדבר, הבורא, ואז יש את העלול. כן? העלול זה הניברו. שהוא נוצר כתוצאה מהעילה. העילה יוצר את העלול. עכשיו, המטרה היא בעצם להשיב את העלול אל העילה. זה לשון שמהר"ל משתמש בה הרבה. להשבת העלול אל העילה. איך משיבים את העלול אל העילה? מה הדרך בה אדם יכול להתחבר חזרה אל המקור שלו? משחוכמו בפרש השלח, יש לו שטיקל שהוא מבאר שזה תגמור הבני, לדף למד, שכלחוס יכרע כל ברך תשובה כל השוין, לחוס יכרע כל ברך זה יוים המיסו, תשובה כל לושוין, זה יוים הלידו, משביעי מויסו, תהי צדיק ואל תהי ראשו וכולי, והגמור מביאה שם, תונת וירה בשמואל, למשל לכהן שהיה תרומה והוא אומר, הולך לשרוף אותה. הוא אומר שהמוות של האדם זה השיבה אל המקור. אדם, נשמתו, לשון משה חוכמו, נשמתו נאספת לכללות נשמות ישראל, וכמו שמצינו בספרי, מצינו בספרו שהשוקה במים מועילה, כי המים שהיו מחוברים ונפרדו ממקור חיבורם, חוזרים עכשיו להיות מחוברים. ולכן הם חוזרים לטהרוסם, זה העניין של זריע וזה העניין של השוקה. ככה הוא מביא מהספרו בטרסקיונים ולוקח את הרעיון הזה לכיוון שזה גם מה שקורה במוות של אדם, של נפשו שווה כבראשונה. אגב, יסוד הדברים כתוב גם במערל בכמה מקומות, גם בדרך חיים ועל אובויס וגם בנסיב התשובו, חוזר על היסוד הזה שתשובו זה השבת הדברים אל סיבתם המקורית. עכשיו, קורבונויס זה כמו שהרמב"ן מעמיד בתחילת ויקרו, דלויקה הרמב"ם, אבל הוא מעמיד שם שהאדם בא ומביא את חייו, את הייצוג של חייו על ידי בהמו, מחזיר את זה לקדוש ברוך הוא, מחזיר את חייו לקדוש ברוך הוא. זה בעצם העבודה הזאת של הקורבונויס. איך אדם יכול לחזור אל עילתו? איך אדם יכול לחזור אל הסיבה? פה מגיעה הסוגיה של ייחוס. אדם יכול לחיות בחיים של עצמו, והוא רואה את עצמו כמציאות קיימת. הרמב״ם מדבר על זה בכמה מקומות, גם במילוי סייגויו, בפרק תז, וגם במוירה, בחלק ג' סמך ב', כמה פעמים במוירה הוא גם חוזר על היסוד הזה, שאדם צריך לעשות את החשבון של החופצתו, חומר פועל צורה תכלית, זה מוכר מדברי הגויין, בתחילת מישלי, כמובן, רב צודוי קורא לזה חופצתו, בראש הטייבס, אין המס חופצתו בטורוי, זה אומר, העבודה הזאת של חופצתו, שחוימר פה ילצור בתכליס, לקחת כל דבר שהוא רואה במציאות, ולהתבונן מהו הדבר הזה. יש פה חומר, שזה עץ, יש פה פועל, הפועל לקח את העץ ונתן לו צורה. הצורה היא שולחן, ולתכלית שעל השולחן הזה יאכלו דברים. בסדר? לפעמים הפועל לקח את החומר שנקרא עץ ויצר ממנו צורה של כיסא בתכלית שישבו עליו. בכל דבר בעולם יש בו חומר פועל צורה ותכלית, ואומר הרמב״ם, האדם צריך לקחת את החשבון הזה של חומר פועל צורה ותכלית ולעשות את זה גם שלב מתקדם יותר. רגע, אז בוא נסתכל על העץ עצמו. מה הוא? אז הוא גם חוימר פועל, הפועל הוא אחר. עוד פעם, תמיד החוימר והצורו נמצאים בדבר עצמו. החוימר והצורו, הפועל והתכליס, הם בעצם רעיונות חיצוניים שפועלים על הדבר. כן, משנים את הדבר, הם לא נמצאים בדבר בעצמו. וכמובן שבתוך הדבר, החוימר והצורו, החומר הוא היותר חומרי, והצורו היה יותר מופשטת שמתלבשת על החומר ונותנת לו את צורתו. אין חומר בלי צורה, החומר שהוא הכי נוזלי אצל הקדמוינים, אולי היום אפשר להגדיר דברים קצת אחרת, אם עדיין היו מדברים בשפה הזאת, אז מה שהקדמוינים מגדירים זה מים. כן, מים הם בעצם הם חומר, אבל החומר הזה הוא משתנה, הוא משנה את צורתו במהירות גדולה, הוא קולט לתוכו כל דבר. זאת אומרת, אם תשים מים בלי כלי בכלל, הם פשוט ייגמרו, כן, הם יתפזרו לגמרי. עצם זה שמקיים זה צורה, וזה צורה מאוד מאוד נוזלית. ולכן המים הם הסמל של הדבר החומרי ביותר. אם לא הייתה להם צורה בכלל, הם פשוט לא היו קיימים. ואין קיום לחומר בלי צורה. השאלה היא כמה הצורה היא קשיחה, וכמה הצורה היא נוזלית יותר ויותר, אבל כנראה הדוגמאות מודרניות היו יותר מוצלחות בהגדרה של חומר בלי צורה. בכל מקרה, אבל אומר הרמב״ם, כשאתה מתבונן, לוקח דבר ומסתכל לתוכו בחומר פועל צורה ותכלית, אתה מגלה אותו יותר ויותר עד שאתה מגיע אל הפועל הראשון, אל הצורה הראשון, או בעצם ההגדרה המדויקת ביותר של הדבר, שזה חוזר לקדוש ברוך הוא. עכשיו, בן אדם חווה את עצמו בעולם, הוא חי בעולם, הוא תופס את עצמו כמציאס. עכשיו, אם הוא לא פועל, מתבונן לתוך עצמו, מסתכל מאיפה הוא הגיע, הוא עלול לראות מה פירוש, זה כאן נמצא כאן אויוך, מה אני צריך לחפש יותר מזה? אבל כשהוא מתבונן לעומק ומבין שרגע, אני באתי מאיפשהו, אז זה היה כאילו, אבא, מאמא, או, יופי, ומאיפה זה בא לשם? מה יכול להיות פה לצורת התכניס הקודם? והקודם, הוא נכנס לסוגיה של ייחוס. הסוגיה של ייחוס מגלגלת אותו עד אברהם, יצחק ויעקב, ועד עוד המורישן יציר כפו של הקדוש ברוך הוא. והיות וקורבונויס זה החזרת העלול אל עילתו, אז ממילא זה עובד באופן שבו האדם מסתכל על עצמו, כי את זה מה שהוא אמור להביא בעצם בקורבן, והוא מסתכל עוד פעם, לקחנו פה את הרמב״ן והכנסנו אותו ברמב״ם, זה כן, יש כאלה שרוצים ללמוד ככה בלי קשר, שהרמב״ם במוירה לא בהכרח חולק על המהלך של הרמב״ן, ומשכוח מהמפורסם לגבי בומויס ומזבחויס, כידוע, כן, יש לזה אריך סדולה, אבל בעצם היסוד הזה של החזרת העלול אל העילה, בא דווקא על ידי המהלך הזה. הסוגיה הזאת של החזרת העלול אל העילה, היא בדיוק הסוגיה שאנחנו מדברים עליה כרגע, כי המערל בנר מצווה, בתחילת הספר, בא לדבר על ארבע מלכויוס, ארבע גולויוס, נקראים ארבע מלכויס, זה ארבע גלויס, שבהם נמצאים בני ישראל לאורך הגלות הארוכה, ובגלות הזאת זה מתחלק לארבע, וכל הארבע רמוזים במדרש רבי, אם זה פותח המהר"ל, בתחילת בראשיס. בראשיס בורא אלוהים את השמיים והארץ, אני לא חוזר ממש על דברי המהר"ל, אלא מבאר על בסיס דבריו בהרחבה, בסדר? עוד פעם, לא את ההרחבה שלו, ההרחבה שלי על בסיס דברי המהר"ל. יש, הפוסק אומר ככה, בראשיס ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. מסביר הנציב בעמק דובר, יש את השמיים, השמיים זה מלשון שם. ושם ברבים, כי שם כל השמים נמצאים. שם, יש את השם. ויש אורץ. האורץ זה רצה, מתרוצצת, רצה לעשות רצון קונה. זאת אומרת, יש ריצה. אתה מסתכל על העולם, מה אתה רואה? אנשים רצים. לאן הם רצים? הם רצים לשם. מהו השם? אין להם מושג. אבל הם רצים לשם. זה חייב להיות, הם רצים לאיפשהו. השם שאליו כולם משתוקקים, השם שאליו כולם רצים, או יותר נכון, היות ואנשים לא מדויקים, אז זה יוצא הרבה שמים, השמים זה השמיים. הקדוש ברוך הוא ברא מציאס בעולם, שקיים בעולם פער בין מצוי לרצוי, והפער הזה בין רצוי למצוי, מים עליונים, מים תחתונים, יש לזה הרבה שמות וגוונים, אבל הפער הזה יוצר ריצה. ובראשיס בורא אלוהים, כך מגדיר את זה הנציב, את השמיים ואת הארץ. יסוד הדברים כבר כתוב בראשונים לפניו, אבל הנציב מגדיר את זה מאוד ברור ויפה, השמים והארץ. רב מוישה פעם הגדיר את זה, רב מוישה שפירא, של יש לך במדרש המפורסם, שאברום אבינו רואה את השמש זורחת, הוא רואה עולם מואר, ראו בירו דוי לקס, אמר, אפשר לבירה, תוימר יש בירו בלוי מניג, הציצו לו בעל הבירו וכו'. מה זה הבירו דוי לקס? אז למילה דולקת יש כמה משמעויות בלשון הקודש. יש בירו דוילקס, ארמון מואר. הוא רואה בירה מוארת, ארמון מואר. ארמון מואר, כל כך יפה, כל כך... מי הוא בעל ההטבה שיצר כזה דבר טוב, כזה דבר נפלא? הוא מוסוי כאויר וטויב לו עיניים לרואיס את השומש, הוא מחפש לראות את ההטבה הזאת. יש משמעות נוספת למילה דולקת, נשרפת. הוא מתבונן יותר בעולם, וחוץ מאיזה יופי, וואו, מקסים. הוא רואה שהעולם הזה הוא עולם מתקלה. כל דבר שנוצר בעולם, ילד מהרגע שהוא נולד, הוא צועד לקראת המוות. כלי שנוצר, חפץ, הכל בעצם עולם הולך ומתקלה. חייב להיות שבעל הטובה והטבה הנצחית עצמה, הם לא חלק מהמערכת הזאת, אלא משהו מחוץ עליו. זה מוכרח, כי לא יכול להיות שתבוא הטבה כל כך נפלאה שהיא מעצם טבעה זמנית. היא הטבה, וזה ברור, יש פה חוויה קיומית ברורה מאוד של טוב. אבל הטוב הזה לא יכול להיות הטוב המוחלט. חייב להיות שהוא טוב זמני שמוביל אל טוב מוחלט יותר במערכת אחרת כנראה, ששם בעל הטוב האמיתי נמצא. ופירוש שלישי למילה דולקת זה מה פשעי ומה חטוסי כי דולקתו אחרי. כן, ריצה. הוא אומר, הוא רואה בירה דולקת. הוא מתבונן אל העולם והוא רואה שכל בני העולם רצים. רץ לפה, זה רץ לפה, תצא, כולם רצים. לאן הם רצים? אל תעשה סקר, אין, לא תקבל תשובות נכונות. הם לא יודעים בעצמם לאן הם רצים. אבל הוא רואה שיש בעולם ריצה, רצון, השתוקקות, הם רוצים משהו. מה הרצון שלהם? מתבונן אברהם אבינו בשלושת הדברים האלה ומגיע למסקנה. יש כאן בעל הטוב ונפלא שיצר הטוב ונפלאה. הטוב והנפלאה הזאת היא לא חלק מהמערכת הזאת. ובעל הטוב הוא לא חלק מהמערכת הזאת. וכל העולם שואף להגיע אל ההטבה הזאת. ולכן העולם הוא רץ. בסדר? המשך חוכמה מגדיר את זה בראשיס. בורא אלוהים את השמיים ואת הארץ. יש את השמיים, שם כל השמים נמצאים, ויש את הארץ, שרצה, מתרוצצת. העולם רץ, לא יפתרזוך טפס, הוא מחפש משהו, לא ברור בדיוק מה. אבל עד פה מתחיל ארבעה בלבולי הרצון. והארץ או יסו, הצורה של הריצה הזה, סוי הוא ובוי הוא וחוישך על פני סהוי. מגדירים לנו חז"ל, ריש לוקיש פוסר קרו בארבע גלויס, ארבע מלכויס מרומזים פה. תויהו זה מלכוס בובל, שנאמר רואיס יסו אורץ והנה תויהו. בויהו זה מלכוס מודאי, שנאמר ויבהילו להובי יסו מון. יובון, חוישך זה יובון, כן, שהחשיכו עיני ים של ישראל בגזי רויסיים. על פני תהוים זה מלכוס אדוים שהיא כתהוים שאין לו חקר ורוח אלוהים מרחפת על פני המים זה מלך רוחי של מלך המושיח שעל פני המים אין מים אלא שנצובה שבחי כמיים לי בהכניך פני השם זה לשון המדרש בואו נתבונן שנייה בארבע קלקולי הרצון האלה בסדר? יש תויו מה זה תויו? תויו זה אודם תויהה על בויו שבו כן הוא לא ברור לא ברור, רואי צייס אורץ והנה תויו. יש בלבול, נכון, היא נקראת גם בבל, שעל השם בלה על השם את כל, שפת כל הארץ, יש שם בלבול גדול. יש לפעמים שקלקול הרצון מתבטא בזה שהאדם לא ברור לו בכלל אם הוא רוצה משהו. מה, אתה רוצה? כן, לא, הוא לא יודע, נחשוב על זה. אפשר לענות לך יותר מאוחר. מה אתה רוצה? מה הרצון שלך? אז הרבה פעמים, כן, יש איזה כלל כזה שאומרים שאם אתה שואל מישהו מה אתה רוצה, אז, אבל למה אתה רוצה את זה? אבל למה אתה, 7 פעמים אתה תגיע לאיזה משהו אמיתי. אבל יש רב צודק כזה, יש עד כמה שמדברים על בירור הרצון. זאת אומרת, האדם צריך לברר את הרצון שלו. אבל הקלקול הרצון הראשון, זה באדם לא ברור לו מה הוא רוצה. למה אתה פה? כי שמו אותי פה, כי זה המסלול, אז לכן אני פה. זה מה שכולם סביבי עשו, לכן, אבל זה מה שאתה רוצה? עכשיו, אני חייב להגיד, לפעמים זה מסוכן לשאול בן אדם השאלה הזאת. כן, מה אתה באמת רוצה? הוא עלול לגלות שהוא רוצה דברים אחרים לגמרי ממה שהוא רצה עד היום. סיפור חמוד שקרה יום אחד, היה בחור בישיבה שלימדתי בישיבה בירושלים, ישיבה חסידית. והיה שם בחור מבוגר ששום שידוך לא התקדם, כי הוא רוצה דווקא שוור עשיר. כל מה שמציעים זה לא שוור עשיר, הוא לא ניגש. יצור, ביום אחד ככה הגיע לדבר והתיישבנו ואני אומר לו, אתה רוצה שוור עשיר? מצוין, יופי. יש לי רעיון בשבילך, יש איזה יהודי יקר באנגליה שנבח, הבת שלו, היה לה את המחלה ולא הייתה ברירה וקרטו את כל האזור ההולדה ואין סיכוי בעולם שיהיה לילדים, אבל בן אדם עשיר מאוד ובחור כזה מתוק, חסידי כמוך, הוא בטח ירצה, זה, הוא ישמח מאוד. עכשיו, אתה אומר שהדבר היחיד שחשוב לך זה שוור עשיר, אפשר להציע לו? אומר, לא, אני רוצה שהייתי הבסבונים. בסדר, אז טוב, רגע, איפה זה ברשימה? לפני שוור עשיר. בסדר, בוא נעדכן. דבר ראשון בסבוני, דבר שני שוור עשיר. טוב, תשמע, יש עוד משהו, יש איזה מישהו בניו יורק, גם כן עשיר מאוד, אבל אפילו בהחלט יכולה ללדת עד כמה שידוע, אחמן, יש חזוק, לא? אבל שהיא יכולה ללדת, אבל מכוערת, באמת, בלי ספקות, לא על טעם ועל ריח, אין להתווכח, כאילו, באמת, באמת, כאילו, אין כל רואיוב יגידו, יעידון, בלי שום ספקות. להציע לו? לא, היא צריכה לראות נורמלי, לא צריך יפהפייה, אבל שנראה נורמלי. אופה, אז רגע, זה כבר ירד לשלישי ברשימה. עכשיו, אין מישהו כזה בניו יורק ואין מישהו כזה בלונדון, אבל תוך 5 דקות היינו במצב שהשוור עשיר עמד במקום 7. ואמרת, תראה, כל אחד בשידוכים רוצה הכל, אבל לוקחים את 5 החשובים. זה 5 דברים החשובים, עליהם עומדים, כן? שאר הדברים, זה יפה, זה נחמד. אם זה מסתדר, זה מיילה, אבל אם לא יכול, אין את זה, זה לא חיסרון. יש שאר הדברים, אה? אני אומר, יש... אני רואה, לקצר את הסיפור עוד פעם, זו שיחה קצרה. אחרי תקופה הוא התחתן עם מישהי בעלת מום גופני. למה? כי היה ברור לו לגמרי מה הוא רוצה בשילוך. לפני כן היה תקוע בשוור עשיר, אבל ברגע שהוא ישב עם עצמו, ועוד פעם, זה, סבא מקלם קורא לזה כוח הציור, כן? ועוד פעם, זה לפעמים לעזור לו לעשות את כוח הציור, אבל הוא ישב וחשב לעצמו מה אני באמת רוצה. התברר לו, עוד פעם, זה סיפורים שמספרים על חופץ חיים, שהוא התחתן עם מישהי בעלת מום גופני, כן? הוא באמת היה ברור לו, מה פירוש? שהיא בסבונים, ושזה, ופה ושם, אז בסדר, אז קצת, זה לא נורא. בסדר, אני משתדל לא לדייק בפרטים, כי כבר פעם אחת סיפרתי את זה, אמרו לי, זה פלויני, כן, הוא בן דוד שלי. זאת אומרת, אנשים גם יכולים לזהות, אני פשוט לא טוב בלשנות פרטים של סיפורים. אבל אני לא חושב שזאת בושה, בכל זאת. אני אומר, זה בעצם ברור הרצון, לברר את הרצון שלך. מה אתה רוצה? בן אדם יודע להגיד דברים שהוא חושב שהוא רוצה. הרבה פעמים זה העתקה שמה שהוא ראה שיש למישהו אחר. אני רוצה כמוהו. אתה לא הוא, אתה לא צריך כמוהו, וכשיהיה לך את מה שיש לו, זה לא טוב לך בכלל. אתה לא תדע מה לעשות עם זה. אתה לא בגובה המתאים בשביל זה, זה פשוט לא בפרשה. לפעמים זה סתם, זה נשמע לא טוב, אז בוא אני אגיד שאני רוצה את זה. אבל כשבן אדם בא ושואל את עצמו באמת, הבלבול הזה נקרא טויו. יש בלבול שני. הבלבול שנקרא בויו. מה זה בויו? שימו לב לדוגמה שהמדרש מביא. בויו זה מלכוס מודאי שנאמר ויבהילו לאובי הסומון. מה היה בויבהילו לאובי הסומון? מה זה בהלה? בהלה נובעת שיש איזה בום, משהו נפל, כן? יש איזה רעש. עכשיו, אם אתה יודע, מסתכל, ואתה רואה שהדבר הזה הולך ליפול וזה נופל, אתה שומע את הרעש הנפילה, אתה לא נבהל, נכון? ואתה היית נבהל, שמעת רעש, אתה יודע שקרה משהו ואתה לא יודע להגדיר מה. הדבר הזה גורם לבהלה. המציאות של מודאי, הקלקול של מודאי זה בוי הוא, שאודם טויה על בוי הוא שבו. בוי הוא רואה בדבר הזה משהו, ככה גמור הדורשת בחגיגה, הוא רואה בדבר הזה שיש פה משהו, והוא לא יודע להגדיר מה זה בדיוק. זאת אומרת, זה כבר בלבול הרצון, לא שתוהה, שבכלל לא מבין מה הוא רוצה. הוא יודע מה הוא רוצה, אבל זה לא מוגדר לו מה הוא רוצה. הדבר הזה זה בעצם הקלקול השני של הרצון, קלקול של בוי הוא. פה אנחנו מגיעים לקלקול השלישי, קלקול של חוישך. יובון שהחשיכו עיניהם של ישראל בגזירו יסיהם כי סבל קרן השויר שאין לכם חלק בלקי ישראל. מה הקלקול של יוון? קלקול של יוון הוא קלקול הרבה יותר עמוק. הם באים ומציגים משהו חילופי. מה הפירוש? יש אקדמיה. יש לנו שפה שהעמדנו במקום שהיא תחליף לאמת ולחוכמה. זאת אומרת, זה הכסיל בחוי שחוי לך, אבל יש לנו מערכת שלמה של מעמידה את עצמה כחוכמו, והיא מאוד יפה, ויש לה פרחים יפהפיים, וכמו שרבי יהודה הלוי אומר, אל תשיעך חוכמה יוונית, אשר אין לה פרי כי אם פרחים. יש לה פרחים מאוד יפים, ואם אתה לא תתבונן ותגיד, רגע, אבל מה הפירות של הפרחים האלה, אז אתה לא תגלה את הבלוף. וזה ייראה ממש טוב, הם מעמידים את עצמם כנגד האסור הקבין של יויפי יורדו לאוילום תשענות לירושלים, הם מצמצמים את צורת הבריאה, כמו שמגדיר הרמב"ן, דימו היווני, אריסטו וחבריו הרשעים של מה שלא נתפס במערכת שלהם, לא קיים. עוד פעם, הם יכולים לספר את זה, אבל כפרי טייל, כן, באגדות, אתה מאמין בזה? גם בחד קרן ורוד אתה מאמין? תחמד, זה עושה לך טוב, אתה יכול להאמין, לא אכפת לי. אבל להתייחס לזה ברצינות, כחלק ממערכת שלחיות איתה, זה הם לא מוכנים לקבל, אלא רק מה שנתפס במציאס כדבר מוחלט במציאות הגשמית שלנו. ומתוך המציאות הזאת הם מעמידים מערכת חילופית. יש שם מדרג, יש רצון. אדם יכול לעבוד חיים שלמים, לקבל תואר, שהתואר הזה הוא כולו ריק מתוכן ואין בו כלום. והוא יכול לעשות מסיבה גדולה לחברים שלו על שהוא קיבל תואר של קצין באס-אס. בסדר? רגע, הוא שמח עכשיו? כן, כי הוא זכה לתואר קצונה. אבל האם באמת הוא התקדם במשהו ששווה את ההתקדמות, או הוא רק סיבך את עצמו עכשיו יותר? החוישך בעצם יוצר, כמו שהרמח"ל מגדיר במסילת ישר, עם שתי סוגי טעויות, גורם הלילה, נכון, שדים וחכם, גם שהוא מדמה, נופל בבורות ופחתים, וזה המכרת הפשוטות, כי אז הוא לפחות כואב לו הרגל, אז הוא יודע שהוא נפל, והשני זה מדמה על אדם כאילו הוא עמוד, ועמוד כאילו הוא אדם. וזה טעות במויכים. לטעות בתפיסה, וטעות בתפיסה יכולה להטעות אדם חיים שלמים שהוא נוסע על פול גז, במלוא הכוח, הוא קם בחמש בבוקר, והוא משקיע, אבל הכיוון שלו יועיל ולא כלום, הורס לעצמו את החיים כל יום. וזה בלבול הרצון שלא לחבות את הרצון, לא בוי הוא לא יודע מה זה, הוא מגדיר רצון, אבל בכיוון הפוך. ותהויים, שאין לו חקר, זה מלכס אדוים, זה כבר הייאוש, הדיכאון, פוסט מודרני אם תרצו, משהו כזה של די, כבר הכל לא מסוגל. מה יש? אימה, פחד, בעתה, מה שהרומאים היו מוצלחים, הם לא ייצרו שום דבר אמיתי, הם היו, כן, הכל הם העתיקו מיוון את כל החוכמה שלהם, רק מה שהם העמידו זה פחד נוראי שגרם למה שהם מכונים פקס רומנה, כן, השלום הרומאי, שהוא סוג של שלום רומאי בדיוק, כן, שלום שנובע מזה שאנשים פוחדים להרים את הראש, ולכן העולם נראה כשלום. ואיסוף, שלוימוי אימוי, כן, איסוף עם אתרי שולם, אומר המהר"ל, כי שלוימוי אימוי, הוא לא צריך משיח, כבר יש לו משיח. בכוח החרב והסמל של מכשיר ההריגה האכזרי ביותר בהיסטוריה, יש לו דמות של כאילו משיח. זאת אומרת, הפחד, האימה, הייאוש הטוטלי שאתה לא מעיז להרים את הראש, זה נקרא אצלו שלום. זה סוג של שקר כזה. ושם הרצון נכבה. כי אתה לא מעיז אפילו להתחיל לקוות. ותקווסו היא מי ישורנו. אתה לא מעיז לראות תקווה בכלל, כי אתה לא מסוגל להרים את הראש לקוות. ומתוך הדיכאון הנוראי הזה של מלכוס אדוים, יש את רוח אלוהיקים מרחף על פני המים, רוחי של מלך המשיח. העולם נוצר, והתפיסה שלנו כיהודים את העולם זה תפיסה של אנחנו חיים בתוך הפער הזה שבין הרצוי למצוי. אדם נברא חסר ובבריסמילה הוא נהיה, הולך ומשתלם, הוא נהיה שלם, ואז חיים שלמים, שלימוס עצמה הוא לא יגיע, היות ומעצם טבעו הוא עלול ולא עילה, העילה היא מושלמת, כן, הקדוש ברוך הוא שולם, נברו מעצם מהותו יהיה חוסר, אבל הוא חי בתוך המערכת הזאת של החסר. טוב, אפשר להתקדם שזה טישה בו, אפשר עוד הרבה דברים קשורים לסוגיה הזאת. אבל אם אנחנו מתמקדים בספר נפש החיים, נפש החיים בא ומעמיד לנו את הצורה השלמה. הצורה השלמה שאנחנו רואים היא לא מה שאנחנו היום. אבל אנחנו מודעים לפער הזה וחיים את הפער הזה ומתמקדים להתקדם מתוך מצב של עיניים על הכדור. אתה מסתכל, אתה יודע איפה אתה צריך להגיע, ומתמקד בזה. בסדר, זה מגיע ממשחקים גדולים שיש בהם הרבה אנשים, ואז ממילא עומד לו שחקן במגרש ומשחק. ואתה יודע, צועקים לו משם, מיציעים כל מיני כללות, בסוגיה של אימוי ואי מימוי, ומצד שני צועקים לו משם, העידוד, והוא יכול להתבלבל. אתם לא תגידו, אתם כן תגידו. מה יקרה ברגע שיתחיל להתבלבל ולהגיב לאחרים? הוא יפספס את הכל. ישיבו אותו לספסל, כאילו, נזרק החוצה, אין לו מה לעשות פה, הוא לא בפרשה. ותדע כמה מצלמות יש שם? מכל הכיוונים האפשריים. רגע, החוצה שלי, רגע, מצלמים משם, החוצה שלי בסדר או לא בסדר? אם לרגע של עסק הדס הוא עסוק איך החוצה שלו נראית כרגע, הוא איבד את הכל. לא אהבות ישנות, לא סנאות ישנות, לא עם מי אתה חבר, לא. יש מטרה אחת. עיניים על הכדור. תסתכל על זה. לא בהכרח שאתה תוביל את הכדור לכיוון המקום המיועד לו, כן? אלא שאתה נמצא כחלק מהמערכת הזאת כל הזמן. פוקוס, מיקוד, תתמקד, יש לנו מטרה, יש לנו צורה, יש לנו מקום להגיע אליו. ויש פה פער בינינו. ואת הפער הזה, אני חי את הפער הזה ומתקדם בפער הזה. דווקא מתוך ה... צריך, כן? כובע בליבו ימונו, מיחס שונים, שצריך לדעת הכל. אז יש לנו את המטרה הזאת. האם נגיע לזה? לא. לא יולך או המלוך או לגמור. אבל אנחנו חייבים לחיות בתוך הפער הזה, בתוך תחושת החיסרון הזאת. ובתוך תחושת החיסרון הזאת, להתקדם ממקום למקום, לגלות, כן, את הרצון הפנימי שיש בנו. יש מאוד מעניין, רבי יצחק קוטנר, בפחדי צחוק על חנוכה, באות ח', במאמר ח', מדבר על הנקודה של חוכם עודיף מנובי, כן? אז הוא אומר שיש תלמיד שיושב לפני רבוי. עכשיו, יש את הזמנים שהרבי מדבר. עכשיו, כשהרבי מדבר, אז ודאי שהתלמיד מקבל חוכמה מרבו, אבל יש מצבים שפתאום הרבי שותק. באמצע שיעור, באמצע לדבר בלימוד, כן? בפרט, וזה לא לגמרי פורמלי. יש מצב כזה שתופס שתיקה, הוא כאילו פתאום נעצר, תוך כדי אמירת הדברים, ומחשבן אותם. חושב עוד פעם, נכנס לאיזה נקודה. אומר, לכאורה, עכשיו הוא לא מקבל מרבוי. אומר, אבל החכם יודע לקבל מהרב, הוא כבר מצליח לקלוט על מה הרב חושב כרגע. עכשיו, הרב נמצא פה לא באופן של משפיע, הרב נמצא פה באופן של לעצמוי. נכון? הרב עכשיו בעצם מרוכז בעצמו, הוא לא מדבר עם התלמידים. אבל התלמיד תופס בשתיקה של הרב דרגה גבוהה יותר ממה שהיה כשהרב דיבר. כשהרב דיבר זה רק הדברים שהם היו כבר מטרנה מוכנה, כן? סטייק לאוס שהתלמיד יכול לקבל. כרגע כשזה נמצא בראש של הרב, כשהרב שקוע בדבר, אז זה ברמה הרבה יותר גבוהה. אז מתי יש יותר גילוי של הרב אצל התלמיד החכם? כששותק הוא מקבל מהרב הרבה יותר מאשר כשהרב מדבר. בסדר? היה מצבים שהתפיסה שלנו עם הקדוש ברוך הוא הייתה אופן של דיבור. אופן של נובי, ניב שפסיים, שהקדוש ברוך הוא דיבר איתנו על ידי עבודה ונביאים, מצב של ביסמי קדוש או רישוין, יש נבואה בעולם, הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. ואז עברנו ממצב של דיבור למצב של שתיקה, הרב שותק. אבל התלמיד מגיע עכשיו, ולא יניחו אבן על אבן באיך על השם, דברי היכולס הנפלאים, עד שקיבלו את הוידו זיבו והדורו של תוירו, נכנסו להבין את השתיקות של מורה אלמה, את המיקומויכו בועיל ממשם. ובתוך האילמות הזאת, כן, שלא שומעים שתיקה, מתגלה גבורו איסוף של הקדיש ברוך הוא, ונוירו איסוף של הקדיש ברוך הוא, למצב של להחזיר התורו ליוישנו, הכתר חוזר למקומו, וליוישנו, כמו שרשי כותב באובויס, בתחילת אובויס, להחזיר התורו ליוישנו, למקום הגבוה ביותר שיכול להיות. יש, וזה קורה, לא, בהתחלה זה היה די הגילוי בדיבור, ולכן כשהדיבור נשתתק, כבר היה אילמים, לא היה דיבור ברור, לא ראינו את דבר השם מתקיים בעולם, זה הפך להיות שתיקה. ובמצב של שתיקה גדוי לו צדיקים שהעמידו לי בחורבון או יויסר מי שהעמידו לי בבניון. כי בשתיקה אתה מגלה את דעת הרב כשלעצמו של הרבה יותר גבוה מדעת הרב כשהוא מדבר. אבל מה? יש גם את המצב השלישי. אחרי שהרב שתק, אז הוא מתחיל לדבר עוד פעם. וברור שזו דרגה יותר גבוהה מהשתיקה. כן, כי הרב חשב ושתק כדי לגלות את מה שהוא מגלה בפעם כבר בביס המקדוש השלישי, כן, זה כבר המצב של הגילוי בשלמות. יש לנו בעצם חוכם ונובי, בסדר? החוכם מגלה את השתיקה של הרב, הנובי זה באופן הזה של ניב שפוסיים, כן, באופן של גילוי, באופן של דיבור. הזמן הזה של תשע באב והימים האלה הם ימים של התחברות אל השתיקה, בסדר? זה הווי לשויסק, והמצב של הווילה זה מצב של שתיקה. והשתיקה הזאת זה המקום שבו אתה מתחבר למה של הקדוש ברוך הוא כביכול לעצמו היא נמצא בדבר הזה. צריך להיות חוכם בשביל הדבר הזה, אבל לשתוק, לגלות ולחיות את השתיקה של הקדוש ברוך הוא. ושם יש גילוי מיוחד, שם יש כוח מיוחד בדברים האלה. זה מגיע כמובן מתוך המצב של הכרת החיסרון. כן, בן אדם יודע שבעיקרון היה אמור להיות בסם הקדוש. מה המצב האמיתי של עם ישראל? פער עצום בין הרצוי למצוי. וכשחווים את הפער הזה, וזה פער כל כך גדול וכל כך כואב, שנוסר צער ואבילוס. והצער ואבילוס הזאת הם אלה שגורמים לנו לגלות את הכוח של השתיקה, את החוכמה שבשתיקה, לשמוע את דבר השם שמסתתר בתוך הדבר הזה, במחשקים הוישיבה אני כמייסי אוילום, משם מגיע תלמודו של בובל, מגיע כל הכוח הזה.
זה בפעם משתי סוגי הרצוי ומצוי. יש את המקום שבו בעצם הקדוש הוא אמור להיות עכשיו. אין אותו עכשיו כי הוא אמור להיות עכשיו. רק אין אותו כי אין אותו לנו. יש מקום שבו אדם נברא חסר כי הוא צריך להיות.
נכון. נכון. ובאמת, אז יש פה כמה פערים ובזה כמה רבדים. הפער הזה הוא פער כללי שנוגע לכל הפער של תיקון אוילום. עכשיו, גם הפער הזה אף פעם לא יגיע לשלימות סגורה, מוחלטת. כי בסופו של דבר, עצם זה שהאדם הוא נברו, הוא אף פעם לא יגיע לשלימות המוחלטת. ובכל זאת, אם נתמקד, העבודה שלנו בעולם היא במתחם של הפער. בסדר? בין המצב שאני יודע מה רצוי, אני לא משלים איתו, אני יודע מה המצוי ואני לא מוותר, המצוי ואני לא משלים איתו, אני יודע מה רצוי ואני לא מוותר עליו. ופה נוצר מבכי נהור הישכי באיש, כן? מים תחתונים בויכים, ענן בעינן למה וקודו מלכה. והתיקון של העולם, הגוי נדבר על זה, התיקון של העולם זה הכוח של 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 האויס בייס, כן, שתחזור לשלימוס, להיות למר בימיסרא, אויס מם, כן, הבייס היא מים עליונים למעלה, מים תחתונים למטה, ויש להם חיבור מצד אחד ופרוץ מצד שני, ומצופוין טיפוס אחורו, כן, הצד של הבייס שהוא פתוח, ושם נהיה החלוקה שבעולם שגורמת לבכי וכאב. בסדר? והבכי הזה מבכי נהור או ישחי באיש, כן? עברי בעימק הבכו, מעיון יש איסו, הם הופכים את זה למעיון כמובן בגמורה בסוכה. הבכי הזה הוא התיקון של העולם, זה בעצם הכרה, בוקו תאוי מויס וביק שולה אלויס, דורך עליהם הקדוש ברוך הוא והירידון לאורץ. כן? זה בעצם, טוב, זה אלו, כן, הנויסם ביום דרך ומים עזים נסיבו, משם המדרש דורש את הפסוק הזה, רבינו בכי מביא את זה בתחילת ויקרו. הרצון, הבוקו תאוים אויס וביק שולה אלויס. קדוש ברוך אומר, לא, תישארו שמה ותתגעגעו. תהיו שמה ותהיו תויה ובויה ותבכו. והבכי הזה הוא התיקון של העולם. והבכי הזה הוא בעצם, הוא התיקון של העולם, אם תסתכלו על זה בצורה מקיפה, כל החיים שלנו קורים במקום הזה. איסוב בוחר לו במקום של, לא, אני מקבל את המצוי, הוא מבחינתי המושלם, אין מקום לאבוידה, אין מקום ל...
נולד עשוי.
כן, זה, כן, זה הנוקי הגבימי, כן, זה, זה אותו עשוי, כן. וכדי להשתיק כל מי שאולי יעיז לגלות את האמת על כמה הוא לא מושלם, אז יש אימה ופחד שהוא מטיל וחרב שהוא משתמש בה, כדי לבטל כל מחשבה שאולי הוא, מישהו ינסה להגיד את האמת שהוא לא מושלם. הדבר הזה הוא, אגב, הגויין אומר את זה שלגבי כל תרא, יש בביור למגילת אסתר על דרך הסוד, על כרצוי איש ואיש. הוא אומר שהאדם מקבל כמה רצון שיש לו. הוא אומר, וזה מה שעתיד להיות, שעושה את הקדוש ברוך הוא לעשה סמוכי לצדיקים. וכל אחד, וזה השם קיווינו לוי. אומר הגויין שהקיווינו לוי זה כמה שהאדם יקווה, כך הוא יקבל. ויש גם ב... במיילס התירה, כותב רב אברום הכי אגרו, שזה כאשר ירד הגשם והשלג מהשמיים, לא יושוב אלא ריקום. מה שאדם מתעורר בו רצון למשהו, זה אף פעם לא יושוב ריקום. ובסופו של דבר יגיע לזה. והשם, לא של הגויין, זה השם יגלה מלכותו ותורתו לכל אחד ואחד, כמו שהיה רצוי נוי בוילום הזה. ואין עוד, הגויין דורש את זה על אין עוד דום לא ימתוירו אלא במוקוים, שלי בו יחפץ. מה שלי בו יחפץ, זה מה שהאדם יזכה. איסוב זה, הוא מתייאש מהרצון. הוא תופס, הוא רואה את יצחק ורבקו, הוא אומר, אני אף פעם לא אהיה כזה, ולכן אני לא כלום. אבל איך הוא יכול להשלים עם עצמו? הוא משלים עם עצמו תוך, כשהוא משקר את עצמו שהוא מושלם.
אז הוא לא בא לעשות את זה, אבל זה לא שהוא לא רוצה
בכלל,
הוא גם רוצה.
תראה, ואז יש הרבה רצונות חילופיים שנותנים לבן אדם מוטיבציה. אבל זה רצונות של מוות, זה לא רצונות של חיים. זה ממילא, אני מאבד הכל, ממילא אין שום משמעות למה שיקרה. אז לפחות, בוא, לאיזי ואנה, באי אלמה. אז בינתיים בוא נהיה, כן, הוא מיד בורח למקום הזה. כי יש לאדם, את הריצה קיימת, אנשים רצים, והם תמיד ימשיכו לרוץ. הביר עוד אילקס. השאלה היא מה עם הרצונות, והתפיסה, לא יודע כמה אפשר להיכנס לזה, אבל אנשים חכמים התבוננו על העולם, בסדר? עכשיו, יש התבוננות, רואים, וואו, איזה עולם יפה, תחמד, אופטימי, פוזיטיב, מצוין. אבל אנשים שהתבוננו קצת יותר, באו ואמרו, רגע, העולם הזה הוא עולם הולך ומתקלה. אנשים רצים אבל הם לא מגיעים לשום מקום. הבן אדם הולך, דוחף סלע עד ראש ההר, מגיע הסלע לראש ההר, מתגלגל חזרה למטה, כן, סיזיפוס, יש מיתוס כזה, כן, זה. אז בעצם הברירה האמיתית שנשארה בפני האדם זה רק להחליט מתי להתאבד. והזמן הנכון הוא עכשיו. דבר על דברים ש... כתובים וכידוע, כן? זאת אומרת, בסופו של דבר, והתפיסה הזאת היא באמת תפיסה מעמיקה יותר של העולם. בסדר? האנשים החכמים שהתבוננו על העולם בצורה כזאת וכתבו על זה הרבה ספרים. כי כשאתה מסתכל על העולם, זאת אומרת, בסופו של דבר יש לך מניה. בסדר? אתה משקיע עכשיו בשוק ההון, ויש לך מניה שהולכת, הערך שלה הולך ויורד. אתה יודע בוודאות שעוד 30 שנה הערך שלה יהיה הרבה יותר נמוך משל היום. ובעצם הערך שלה הולך ויורד. מתי הזמן הנכון, אם אתה מנסה לתזמן את השוק, מתי הזמן הנכון לצאת? הרגע. אם אדם מסתכל על החיים של עצמו, והוא מסתכל קדימה, זאת מניה שהערך שלה יורד. אז בעצם הדבר הנכון זה להתאבד, ובעצם כמה שיותר מהר. זאת אומרת, הדברים נכתבו ברחבה גדולה, אני לא רואה צורך להיכנס אליהם. אבל, והתפיסה הזאת היא עוד פעם, תפיסה של איך רב מוי שפירה הגדיר את זה על בסיס דברי הגויין במשלי, נייר, רב מנדל מעריך בזה יותר, רב מנדל שקלובר, נייר פסילו שמן. נפש, ראשי טייבס, נייר פסילו שמן. אתה מסתכל על נייר, זה בלשון חזל, הכלי שמקבל את השמן, הפתילה והשמן, שהולך ומתקלה. עכשיו, שלושתם בהתחלה כשאתה רואה נייר פתילה שמן, וואו, איזה יופי, מה, נעיר, נחמד, יופי. כשאתה מתבונן יותר לעומק, אתה רואה שהנייר הופך להיות מוקצה מחמס מיוס. הפסילו הולכת ונידשנו הפסילו, היא הולכת ומתקלקלת. השמן הולך ומתקלה. אז בעצם מה שקורה פה זה רק אסון. בעצם מה שקורה פה זה מהלך של קילוי. הבירו הזאת דוילקס, היא נשרפת. היא נראית טובה ויש בה איזשהו הטובה. אבל זה הטובה שטחית וחיצונית, שבעצם המערכת הפנימית היא כולה כאב. ואתה מסתכל על העולם כולו ואתה רואה, במערכת החיצונית, וואו, איזה יופי, אנשים רצים, אנשים את זה. אבל תעצור את האנשים שרצים ותבדוק כמה מהם באמת מחייכים, ואתה מגלה שלא, העולם הזה הוא אסון. אנשים סובלים, אנשים לא טוב להם. זאת אומרת, העולם הזה נראה טוב, אבל לא באמת טוב. ופה יש אנשים שעצרו בשלב הזה. וההתבוננות לעומק של הדבר הזה, זה פשוט להשתכל שלב אחד יותר עמוק פנימה, ואז אתה מזהה שזה נכון. הנר נמאס, הפתילה מדשנת והשמן מתקלה. אבל הם עוברים טרנספורמציה ממסה לאנרגיה. בסדר? הם הופכים להיות אש. יש פה תהליך של שינוי. שקורה כל הזמן. נכון שמציאות נמוכה יותר, המסה מתקלה, אבל האנרגיה מתחיה והיא מביאה את האור, וזאת המטרה שלי בסיפור. בסדר? גם בלא ידעס, מי שלא מתבונן לעומק, נפש לא יתויב. נפש באטבש תויב. בסדר? אז אם אדם מתבונן לעומק, הוא רואה את הנפש תויב, אבל בלי דעס, אז הנפש לא יתויב, כי אם תתבונן על העולם, ועוד פעם, תפיסה ילדותית היא תפיסה ילדותית, אבל תפיסה יותר מעמיקה של העולם. אם יש דעס, אם יש התבוננות מעמיקה פנימה, אתה רואה את הטוב האמיתי שהוא בעצם קורה בעולם שאחרי. זה אותו שמיים, ששם כל השמים נמצאים. הם לא יודעים את זה, אבל שם זה בעצם נמצא. לשם אנשים שואפים, לחילוף הזה שקורה למצב אחר לגמרי, כשהעולם הזה הוא רק בסיס שאמור להוביל אל השם. ופה בעצם להרגיש, להבין שאנחנו חיים בעולם הזה של החיסרון וממנו לשאוף לעלות אל דרגה גבוהה יותר.
שם זה דווקא, שם אין כל תכלית?
העולם הזה כמו שהוא כולל בתוכו תכלית רק בשחלוף שלו, בהגעה אל העולם למעלה יותר, אה? הוא דבר קלה, הוא דבר זמני.
כן, בעצם זה שאני לוקח דבר זמני ומעמיד אותו בצורה ל...
זה הופך להיות כלי, כן.
כן, גם בעולם הזה בעצמו יש את התוכן הרצוי. אם בעולם הזה בעצמו אני אצליח לבטל את כל המונחים הארציים, להעמיד אותם בצורה של מרכוב על השכין, זה בעצמו יהיה התכלית, לא מצדה.
זה נכון, אתה צודק, ואפילו אתה לא צריך להעלות כל כך גבוה, אפילו הרבה יותר נמוך מזה, זה גם יהיה נכון. הרמב"ם מדבר על זה בשמואל פרוקים בפרק ד', פרק ה', בפרק ה', בהרחבה, היסוד הזה, כשאתה שם את המטרה הסופית, כשעיניים על הכדור, כשיש לך את המטרה הסופית, גם כל הדרך עצמה נהיית בסדר, היא נהיית טובה. הנקודה היא כמה אני תופס. אם אני תופס את הנר פסילו שמן, הנר פסילה שמן, לא האור, לא האנרגיה, אלא המסה, כמרכז חיי, אני באמת אומלל. אני יהיה לי חיים מאוד מרים וקשים. ואלא אם כן, אני אקח חומרים מסוימים שיעזרו לי לא להרגיש, ואז יהיה באמת נפלא כל זמן שהחומרים פועלים. זה מה שרוב העולם עושה היום. לפחות אלה שיודעים לחשוב. זה באמת קשה לבן אדם להתמודד עם המציאות שהוא רואה מול העיניים.
זה מה שכל העולם עומד כמרכובו בסוף, כאילו, כשבסוף התברך...
ברגע שיש את ה...
כן. אז באמת כל העולם מביא לזה.
אני אומר, זה לא רק, זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על בריחה מהעולם וביטול של העולם. הבנה של נר פסילו שמן, כשאתה מדליק, אתה רוצה שיהיה אור בחדר, ולכן הדלקת את האש, הנר פסילו שמן אומנם מתקלים, אבל הכילוי הזה הוא לא כאב, הכילוי הזה הוא הברכה שאותה אתה רוצה. בסדר, זה עם דעס, כשהנפש עצמה נהיה טועים. אני אומר, יש הרבה מה להרחיב בעניין הזה, אבל בעזרת השם נראה בנפש החיים, הוא מתחיל מההתחלה, הוא מעמיד דרך מהלך, איך נראה בן תוירה, כשהמהלך הזה הוא לא בהכרח ליישום מיידי, אלא לתפיסת עולם, תפיסת חיים, שבתוך הדבר הזה האדם יכול לחיות וצריך לחיות, ואז גם כל הפרטים הקטנים שעוברים בחיים הופכים להיות חלק מהמהלך הזה. קדוש ברוך הוא יעזרנו, אני מקווה שנראה את הדברים בלי נדר בעזר השם.